שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת שקלים. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' במשנה, ונסיים בעזרת השם במשנה הראשונה בי"ג עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מאי פעם, 40 דקות, ככה זה לפעמים בירושלמי, השקענו בזה המון זמן, מקווה שזה יעזור, בואו נתחיל. היום נלמד משנה אחת שיש לה רישה, אמצע וסיפה, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. נדבר על הרישה, על האמצע ועל הסיפה. כשהנושא באופן כללי זה אדם שהקדיש נכסים להקדש, והוא לא פירט האם הוא מתכוון לקדושת בדק הבית או לקדושת מזבח. קדושת בדק הבית, הכוונה היא פשוט רכוש של ההקדש, שהוא יכול להשתמש פה למשל לתיקונים במקדש. קדושת מזבח, הכוונה היא שיקריבו מזה קורבן. עכשיו, כל עוד מדובר בנכסים שלא רואים למזבח, למשל הוא הקדיש כיסא, אוטו, כסף, אז באופן פשוט, כל עוד הוא לא אמר אחרת, מניחים שהוא התכוון לקדושת בדק הבית, וזה פשוט נהיה רכוש של ההקדש, אלא אם כן הוא אמר במפורש, ואז באמת ההקדש צריך למכור את זה ולקנות בזה קורבן. זה לגבי כיסא, אוטו וכדומה. אבל אם אדם הקדיש כבש, אז כבש כמובן שאפשר להקריב על המזבח. אז כאן כבר עולה השאלה למה הוא התכוון. האם הוא התכוון באמת לקדושת מזבח, או שאולי גם כאן הוא התכוון רק לקדושת בדק הבית. זה הנושא באופן כללי, למה הוא התכוון, כשתוך כדי, גם אחרי שנכריע למה הוא התכוון, עדיין עולה השאלה מה עושים מזה. כלומר, איך מטפלים בדבר כזה שהוקדש למזבח, עד כאן באופן כללי. ועכשיו כאמור, נראה שלושה חלקים, רישה, אמצע וסיפה. המקרה של הרישה זה שאדם מקדיש נכסים, שחלק מהם זה למשל כיסא ושולחן, זה ברור שזה הולך לבדק הבית, אבל חלק מהנכסים זה דבר שראוי לקורבן ציבור. אני מדגיש, דווקא קורבן ציבור ולא קורבן יחיד. איזה דבר ראוי לקורבן ציבור ולא לקורבן יחיד? הרי בהמות למשל מביאים גם כקורבן ציבור וגם כיחיד. אלא מסביר רבי יוחנן ממש בתחילת הגמרא, הכוונה היא לקטורת. כלומר, שוב, אדם הקדיש נכסים וראו שבחלק מהנכסים שהוא הקדיש יש קטורת. קטורת אי אפשר להקריב כקורבן יחיד, אלא זה קורבן ציבור שמקטירים בבוקר ובבין הארבעים, והשאלה מה עושים עם אותה קטורת שהוא הקדיש. אז כאן, לגבי השאלה למה הוא התכוון, האם הוא התכוון לבדק הבית או למזבח, כאן ברור כנראה למשנה שהוא התכוון לבדק הבית, כי כיוון שאדם יחיד לא יכול להקטיר קטורת, מן הסתם לא לזה הוא התכוון. אז זה שהוא התכוון לבדק הבית, זה ברור, נשים את זה בצד. עכשיו השאלה היא, בסדר, אז הוא התכוון לבדק הבית, עכשיו מה עושים עם זה? וכאן אנחנו נכנסים לקצת מלכוד. למה? כי מצד אחד, יש לנו כלל שלמרות שדבר הוקדש שרק לבדק הבית, אפילו אם בפירוש הוא אמר שזה רק לבדק הבית, עדיין, ברגע שזה דבר שראוי להקרבה, כמו הקטורת או כמו בהמה, חייבים שבסוף זה יוקרב. זה נקרא שאינו יוצא מדי מזבח לעולם. זה נתון, ההקדש חייב לדאוג שבסוף יקריבו את זה. זה מצד אחד. מצד שני, ההקדש לא יכול פשוט לקחת את הקטורת ולהקטיר אותה, כי את הקטורת, כמו כל שאר הקורבנות, חייבים להביא מתרומת הלשכה, כלומר מכל המחציות השקל שהציבור הביא, כי הקורבן ציבור צריך לבוא מהציבור, ולא מאיזה משהו שאדם פרטי תרם לבדק הבית. אז להקדש יש כאן בעיה, יש להם כאן קטורת. שהיא שייכת לבדק הבית והם חייבים להקריב אותה, אבל אי אפשר להקריב אותה כרגע, כי כרגע היא של בדק הבית. אז מה עושים? אז בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לקנות את הקטורת הזו בכספי הלשכה, אבל לעשות את זה ישירות המקדש לא יכול לעשות. הרי בדק הבית זה קדוש וגם כספי הלשכה זה קדוש. אתה לא יכול לקנות משהו קדוש במשהו קדוש. המקדש לא יכול לקנות מעצמו. אלא מה שצריך לעשות זה קודם כל להוציא את הקטורת לחולין, ואז שוב לקנות חזרה את הקטורת בכספי הלשכה. עכשיו איך עושים את זה? אז הדרך הכי פשוטה לכאורה, זה פשוט למכור את הקטורת לאיזה מישהו, ובזה הקטורת יוצאת לחולין, ואז לקנות את הקטורת חזרה, הפעם מכספי הלשכה. זה לכאורה פתרון מעולה, וזה יכול לעבוד, אבל כמו שראינו אתמול, חז"ל לא אוהבים את זה. לפי רש"י בשבועות, זה כי זה לא מכובד ולא צנוע לקטורת, ככה סתם להוציא אותה לחולין לחלוטין, לכן עושים פה משהו טיפה יותר מורכב, וזה שמשתמשים כאן בשכר של אומני הקטורת. כלומר, אלו שמכינים את הקטורת, כך לפי רש"י שם. איך עושים את זה? אז כאן יש שתי דעות במשנה, רבי עקיבא ובן עזאי. רבי עקיבא אומר שמשתמשים בקטורת עצמה כדי לשלם לאומנים של המקדש, לפי רש"י הכוונה היא לאומנים שיוצרים את הקטורת עצמה, ואז בזה ששילמנו להם מהקטורת, אז הקטורת יוצאת לחולין, כי הרי ההקדש נותן קטורת ומקבל מלאכה, אז הקטורת בעצם מתחללת על המלאכה, ואז קונים את הקטורת בחזרה, כאמור, מכספי הלשכה, וכאמור, לפי רש"י זה יותר מכובד, כי ככה הקטורת לא יצאה ממש החוצה מהעולם של המקדש, היא רק ניתנה לאומנים של הקטורת ואז חזרה, זה לפי רבי עקיבא. בן עזאי לעומת זאת אומר, זה לא טוב. למה? א', מסבירה הגמרא, כי אי אפשר לפדות קדושה על דבר לא ממשי. מלאכה זה דבר לא ממשי. צריך לפדות את הקדושה על משהו ממשי, כמו על כסף. זה א'. ב', הרי אתמול ראינו מקרה דומה, כאמור לגבי מותר הקטורת, ושם הפתרון היה אחרת. ולכן אומר בן עזאי, גם כאן צריך לומר את אותו פתרון כמו אתמול. וזה שפשוט צריך להוסיף עוד שלב. כלומר, במקום לתת לאומנים את הקטורת עצמה כמשכורת, ניתן להם כסף רגיל מבדק הבית, והכלל הוא שכשנותנים להם כסף מבדק הבית כמשכורת, אז הכסף הזה יוצא לחולין, ואז בכסף הזה הם יקנו את הקטורת, אז עכשיו הקטורת חולין והכסף חזר להיות קדוש בקדושת בדק הבית, ואז ניקח כסף מהלשכה ונקנה מהם בחזרה את הקטורת. וכך שוב, הקטורת עשתה את הסיבוב שרצינו, יצא מההקדש וחזרה חזרה בכסף של הלשכה. עד כאן התיאור של הבעיה. שוב, הבעיה שלנו זה שהקדישו קטורת לבדק הבית, ומצד אחד חייבים להקריב אותו, אבל מצד שני חייבים להעביר את זה מבדק הבית אל הלשכה, ולכן צריך קודם להוציא את הקטורת לחולין, ולקנות את זה חזרה בכספי הלשכה, וראינו שעושים את זה על ידי האומנים, וראינו שתי שיטות איך בדיוק, ועד כאן החלק הראשון של המשנה, ועכשיו בגמרה על זה נראה שלוש הערות. הערה ראשונה, כבר אמרנו אותה, זה שאומר רבי יוחנן שהנושא שלנו כאן זה הקטורת. הערה שנייה בגמרא, שאותה גם כבר אמרנו, זה שהסיבה שבן עזאי חולק על רבי עקיבא, זה כי לדעתו אי אפשר לחלל דבר על משהו לא פיזי, על מלאכה, אלא צריך לחלל על כסף. והערה שלישית, זה שאומרת הגמרא, שכל מה שאמרנו עכשיו, שמדובר על סתם אדם שבמקרה עשה קטורת והיא במקרה מתאימה למקדש, זה טוב לרבי יוחנן. אבל רבי יושעי חולק על זה, ולדעתו, את הקטישה של הקטורת למקדש, אי אפשר היה לקטוש סתם באיזה כלי של חולין, אלא דווקא בכלי שרת. אם עשו את זה סתם בשל חולין, זה לא נחשב ראוי לקטור. וממילא כל הסיפור לא מתחיל כאן, כי זה לא ראוי. אלא לפי רבי יושעי צריך להעמיד את המשנה שלא מדובר כאן בסתם אדם שהחליט להכין לו בבית קצת קטורת, אלא מדובר באדם מבית אבטינס, שזה המקצוע שלו, שהוא מכין קטורת למקדש, והדרך שבה היו משלמים לאותם פועלים זה שהיו נותנים להם חלק מהקטורת שהם הכינו בתור משכורת, ואז ההקטש, שוב מכספי הלשכה כמובן, היה קונה מהם בחזרה את הקטורת שאותם פועלים לקחו, רק שכאן מדובר בפועל שלפני שהוא הספיק למכור את הקטורת חזרה להקטש, הוא פשוט הקדיש את כל הנכסים שלו, כולל הקטורת, לבדק הבית. וכיוון שאת הקטורת הזאת הוא כן הכין בכלי שרת, כי הרי זה קטורת שהוא הכין בשביל המקדש, לכן באמת זה נחשב ראוי למזבח, ולכן צריך לעשות את הסיבוב שדיברנו עליו, כלומר שוב, להוציא אותו מההקדש ולהחזיר אותו חזרה, הפעם על ידי כספי הלשכה. זו הערה שלישית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי אדם שהקדיש נכסים ובין הנכסים יש קטורת. החלק השני, האמצע של המשנה, זה מקרה דומה, רק שהפעם לא מדובר על קטורת, אלא על בהמות, וממילא הפעם יש לנו ספק למה הוא התכוון. למה? כי כמו שאמרנו מקודם, בקטורת, כיוון שאדם פרטי לא יכול להקדיש קטורת שיקריבו אותה, אז ברור לנו שם שהוא התכוון לבדק הבית ולא למזבח. אבל כשאדם מקדיש בהמה, אז כאן זה כבר לא ברור. יכול להיות שהוא התכוון למזבח, שיקריבו את הבהמה על המזבח, ויכול להיות שהוא התכוון לבדק הבית, שזה פשוט יהיה רכוש של ההקדש. ולגבי זה, יש מחלוקת במשנה מה הוא התכוון. רבי אליעזר אומר שמניחים שהוא התכוון לבדק הבית, רבי יהושע אומר שמניחים שהוא התכוון למזבח. שוב שנזכור, לפי רבי אליעזר לבדק הבית, לפי רבי יהושע למזבח. אלה הדעות, עכשיו נפרט קצת יותר. אז כאמור, רבי אליעזר אומר שמניחים שהוא התכוון לבדק הבית, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת זה שיש בזה איסור, אבל בכל זאת זה תופס. כלומר, אסור לאדם לקחת בהמה שרויה להקרבה ולהקדיש אותה לא לקורבן אלא לבדק הבית, כי זה נחשב יותר פחות. אם כבר אתה רוצה להקדיש למשל כבש, תקדיש לעולה, למה לבדק הבית? אבל למרות שאסור לעשות את זה, אם מישהו עשה את זה, זה תופס, ולכן זה באמת יהיה קדושת בדק הבית ולא קדושת מזבח. זאת הערה אחת בתוך רבי אליעזר. הערה שנייה, בסדר, אז הוא הקדיש לבדק הבית. עכשיו מה עושים עם הכבש הזה? אז כמו שאמרנו מקודם, החלק הראשון, למרות שבאמת יש בזה כרגע רק קדושת בדק הבית, עדיין יש לנו כאמור את הכלל, שדבר שהוקדש, אפילו שהוקדש רק לבדק הבית, אם הוא ראוי להקרבה, הוא לא יוצא מדי מזבח, וחייבים להקריב אותו. ולכן מה עושים? ימצאו מישהו שבמקרה צריך להקריב את אותו קורבן, אם זה זכר, ימצאו מישהו שצריך להקריב עולה, אם זה נקבה, ימצאו מישהו שצריך להקריב שלמים, כי עולה לא מקריבים מנקבה. אם קראו לו אותו בהמה, הכסף שהמקדש יקבל ילך לבדק הבית, כי כאמור, לפי רבי אליעזר הוא התכוון לבדק הבית, ואותו אדם שקנה את הכבש או הכבשה, יקריב אותו כעולה או כשלמים. עכשיו, רק נשים לב למשהו מעניין, כשההקדש מוכר לאותו אדם את הכבש או הכבשה, אז הכבש הזה יוצא לחולין, אבל עדיין חל עליו הדין שאינו יוצא מדי מזבח, ולכן אותו אדם שקנה מחויב להקדיש חזרה את הכבש הזה לקורבן ולהקריב אותו, ובזה למרות שתוך כדי הכבש יצא לחולין, עדיין קיימנו בזה את הדין שאינו יוצא מדי מזבח, כי בסופו של דבר, אפילו שהוא עבר דרך חולין, בסוף הכבש הזה הוקרב. עד כאן דעת רבי אליעזר, שוב, הוא מניח שאדם מתכוון לבדק הבית, אבל כיוון שזה ראוי למזבח, אז הוא לא יוצא מדי מזבח, לכן אי אפשר סתם למכור את זה למישהו, אלא דווקא למישהו שבסוף באמת יקריב את הכבש כקורבן. זה רבי אליעזר. רבי יהושע לעומת זאת אומר שאנחנו מניחים שאותו אדם שלא אמר למה הוא התכוון, כנראה שהוא התכוון דווקא למזבח ולא לבדק הבית, כי מן הסתם אדם מתכוון לדבר הכי גבוה שאפשר לעשות עם הבהמות שלו, וממילא אם יש שם זכרים, למשל כבשים, אז לא ימכרו לו כלום, אלא פשוט יקריבו אותם ישירות כקורבן עולה. אם יש שם נקבות, אז כאן יש חידוש נוסף ברבי יהושע, שלמרות שעקרונית יכולנו פשוט להקריב את הנקבות כשלמים, עדיין אנחנו מניחים כאמור שאותו אדם מתכוון לדבר הכי גבוה שאפשר לעשות בנכסים שלו, ולכן מניחים שגם את הנקבות הוא התכוון לעולה. עכשיו, כמובן שאי אפשר להקריב נקבות כעולה, אז לכן מה שעושים, מוכרים את הכבשה למישהו אחר שבמקרה צריך להקריב קורבן שלמים, וכך יוצא שאותה כבשה בסוף כן תוקרב, כי כמו שאמרנו, אסור להוציא אותה מדי מזבח, ואז בכסף שההקדש קיבל, בזה יקנו זכר, כבש, ואותו יקריבו כקורבן עולה. זו דעת רבי יהושע, שכאמור יש פה שני חידושים, א', שמניחים שהוא התכוון למזבח ולא לבדק הבית, וב', מניחים שהוא התכוון דווקא לעולה, ולכן אפילו את הנקבות ימכרו ובכסף יקנו עולה. עד כאן תיאור המחלוקת במשנה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, למה הוא התכוון ומה עושים, ועכשיו בגמרא, באמצע עמוד א', נראה לגבי זה כמה הערות. הערה ראשונה זה שרב חנניה מביא משנה בתמורה שהיא הוכחה על רבי אליעזר, כי אומרת המשנה בין השאר שסתם הקדשות זה לבדק הבית, שזה כמו רבי אליעזר, שסתם ככה מניחים שהוא התכוון לבדק הבית. הערה שנייה זה שרבי יוחנן מביא מקור לרבי אליעזר, וזה מפסוק בפרשת בחוקותיי ויקרא כף זין, ואיש כי יקדיש את ביתו, קודש להשם וכולי, ואומר רבי יוחנן שאומנם בפשט מדובר שהוא יקדיש את ביתו, אבל כיוון שהפסוק הבא מדבר כבר על ביתו, כנראה שכאן זה רומז למשהו אחר, וזה שהוא יקדיש את נכסיו, ואומר הפסוק, קודש להשם, כלומר הנכסים הם קדושים לגמרי, שזה חייב להיות בדק הבית, כי הרי קדושת מזבח זה לא קדוש לגמרי, הרי גם אנשים אוכלים חלק מהקורבן. אז הנה ראיה מהפסוק, שסתם ככה כשמקדישים נכסים, הכוונה היא קודש להשם, כלומר לבדק הבית, זו הערה שנייה. הערה שלישית זה שהגמרא מביאה מחלוקת משולשת באיזה מצב בדיוק נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי זעיר אומר בשם רב שהמחלוקת זה כשהוא הקדיש כל מיני נכסים, כיסא, שולחן, מחברת וכבש, ובזה הם נחלקו למה הוא התכוון לגבי הכבש. אבל אם הוא הקדיש רק כבשים, אז כאן אומר רבי זעיר שכולם מסכימים לרבי יהושע, שהוא התכוון למזבח ולא לבדק הבית. זו דעה ראשונה. דעה שנייה זה רבי בו בשם רב, שהוא אומר בדיוק להפך, שהמחלוקת היא דווקא כשהוא הקדיש רק בהמות, שבזה נחלקו למה הוא התכוון. אבל אם הוא הקדיש כל מיני נכסים, כיסא, שולחן וכבש, בזה כולם יודעים שגם בכבש הוא התכוון לבדק הבית, כמו שהכיסא הולך לבדק הבית. זו דעה שנייה. דעה שלישית זה רבי יוחנן, שהוא אומר שהם פשוט נחלקו בשני המצבים, גם כשהוא הקדיש כל מיני נכסים, וגם כשהוא הקדיש רק בהמות. אלה שלוש הדעות, וגמרא מקשה מסברה על שתי הדעות האחרונות, שלדעתם כשרבי אליעזר אומר שהוא התכוון לבדק הבית, זה נכון גם כשהוא הקדיש רק בהמות, ושאלת הגמרא מסברה איך יכול להיות שהוא מקדיש בהמות, ואתה מבין שזה לא למזבח, הרי מה עושים עם בהמות במקדש? מקריבים אותם, ועונה הגמרא לאו דווקא. כל עוד הוא לא אמר בפירוש שהוא מתכוון למזבח, אנחנו מניחים שהוא התכוון לבדק הבית. ועד כאן הערה השלישית, באיזה מצב הם נחלקו. הערה הרביעית מתחילה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אבל לפני שנראה אותה, נקדים הקדמה קצרה ממשנה בחולין, שגמרא תביא עוד מעט, וזה לגבי אדם שמקדיש כבשה לא בצורה עמומה, שאנחנו לא יודעים למה הוא התכוון, אלא במפורש הקדיש אותה לקורבן שלמים. אז היא עכשיו ממש קדושה, קדושת הגוף, והשאלה היא, האם אפשר לפדות אותה? אז אם אין במום, אי אפשר לפדות אותה. היא קדושה לא רק בקדושת דמים, לבדק הבית, אלא ממש בקדושת הגוף, את זה אי אפשר לפדות. מתי כן אפשר לפדות? אם נפל במום. וכאן יש הבדל בין אם נפל במום לפני שהוא הקדיש אותה, לבין אם נפל במום אחרי שהוא הקדיש אותה. אם גילו שנפל במום עוד לפני שהוא הקדיש, אז בעצם כבר כשהוא הקדיש, היא לא באמת הייתה ראויה למזבח. יש במום, היא פסולה, אלא יש לה רק קדושת דמים ולא קדושת מזבח, וממילא אפשר לפדות אותה בלי בעיה, ואם פודים אותה, היא יוצאת לחולין לחלוטין. לעומת זאת, אם נפל במום אחרי שהקדישו אותה, אז אמנם כיוון שנפל במום אפשר לפדות אותה, כלומר הקדש יכול למכור אותה למישהו, והיא תצא לחולין, אבל היא לא תצא לגמרי לחולין, תהיה באיזשהו מעמד ביניים, שמצד אחד היא חולין לגבי אכילה, כלומר כל מי שרוצה יכול לאכול אותה מחוץ למקדש, היא לא קורבן, אבל מצד שני היא לא חולין לגמרי, כלומר אמנם מותר לאכול אותה, אבל אסור לעבוד בה, אסור לגזוז אותה, אם נולדים לוולדות אז הם קדושים, היא סוג של מעמד ביניים. אז שוב, אם המום היה לפני שהוא הקדיש אותה, ואם פודים אותה יוצאת לחולין לגמרי, אם המום היה אחרי שהקדישו אותה, אמנם אפשר לפדות, אבל זה יהיה מעמד ביניים. מותר לאכול, אבל גזעותיה ולדותיה, חלבה, הם אסורים. עד כאן ההקדמה, עכשיו חזרה אלינו הערה הרביעית. הערה הרביעית היא בתוך דעת רבי אליעזר. כאמור, לפי רבי אליעזר, אם הקדשתי כבשה לבדק הבית, אז מצד אחד הכבשה הזאת בסוף חייבת להיות מוקרבת, אבל מצד שני מניחים שהתכוונתי לעולה ולא לשלמים, ואי אפשר להקריב נקבות כעולה, אז לכן ההקדש ימכור את הכבשה למישהו שצריך להקריב קורבן שלמים, הקדושה תעבור מהכבשה אל הכסף, ואז ההקדש יקנה מהכסף הזה זכר לקורבן עולה, ואילו הקונה שקיבל עכשיו כבשה שיצא לחולין, הוא צריך להקדיש אותה מחדש לקורבן שלמים ולהקריב אותה. זה מה שאמרנו, ועכשיו הגמרא שואלת, מה הדין של הכבשה באותו שלב ביניים? שהקונה קיבל אותה, כלומר הכבשה בעצם נפדתה לכסף ויצא לחולין, והוא עוד לא הקדיש אותה מחדש. עד כמה היא באמת חולין? האם היא חולין לגמרי, או שהיא במצב ביניים שאומנם חולין, אבל לא לגמרי? ולדה וחלבה אסורים. זו השאלה, ולגבי זה יש מחלוקת המורים. רב חונה בשם רב ורב יוחנן אומרים שיצא לחולין לגמרי, וולדה וחלבה מותר. לעומת זאת, בהמשך הגמרא רב חיסקיה בשם רב חיסטה משמע שהוא אומר שהיא לא יצא לחולין לגמרי, אלא היא במצב ביניים, בשביל שהיא תצא לחולין לגמרי, זה רק אם יהיה במום. וכאן הרי פודים אותה גם בלי מום, לכן היא לא יוצאת לגמרי. זו המחלוקת, ועכשיו נראה שלוש ראיות. ראיה ראשונה לטובת רב ורב יוחנן שאומרים שהיא כן יוצאת לחולין לגמרי, ראיה שנייה לטובת רב חיסטה שהיא לא יוצאת לגמרי, וראיה שלישית שוב לטובת רב ורב יוחנן שהיא כן יוצאת לגמרי. בואו נתחיל. אז ראיה ראשונה זה מאותה משנה בחולין שהרגע הזכרנו, שאומרת הגמרא, הרי כמו שאם הקדשתי למזבח במה שכבר יש במום, אז בעצם היא רק קדושה בקדושת דמים ולא קדושת הגוף, ולכן אפשר לפדות אותה לגמרי. אז אותו דבר כאן, כיוון שהוא הקדיש אותה מראש רק לבדק הבית, אז אפילו שאין במום, כיוון שזה רק בדק הבית וזה רק קדושת דמים, אפשר לפדות אותה לגמרי. זו הראיה, אבל דוחה רב חיסקיה בשם רב חיסטה, אל תשווה. אמנם בשני המקרים זה רק קדושת דמים, אבל שם יש גם מום, ממילא אפשר לפדות לגמרי. אצלנו, אמנם זה רק קדושת דמים, בדק הבית, אבל אין מום, וכשאין מום, אי אפשר לפדות לגמרי. עד כאן הדחייה לראיה הראשונה. הראיה השנייה זה של רב חיסקיה בשם רבי יוסה, וזה כאמור לכיוון הפוך, כלומר ראיה לטובת רב חיסטה שאי אפשר לפדות לגמרי, זה מתחיל בתחילת השורה הרביעית בעמוד ב', וזה מהמשניות בתמורות שזכרנו מקודם, שהמשניות שם מדברות על ההבדלים שבין קדושת מזבח לקדושת בדק הבית, שאחד מהם זה שקדושת מזבח, גם אם פדו אותה, אז הוולד אסור, ואילו קדושת בדק הבית, הוולד מותר. עכשיו לכאורה במה מדובר כאן? שיש מום, כי הרי קדושת מזבח בשביל לפדות חייב להיות שיש מום, בלי מום אי אפשר. אז כנראה שאם בקדושת מזבח מדובר שיש מום, אז גם בקדושת בדק הבית מדובר שיש מום, כי הרי המשנה משווה ביניהם. אז ממילא מה אנחנו רואים כאן? שכשהמשנה שם אומרת שקדושת בדק הבית הוולד מותר, זה דווקא כשיש מום, אבל במקרה של המשנה שלנו, שמדובר שאין מום, אומר רב חיסטה, אפילו בקדושת דמים, אם אין מום, זה לא ייפדה לגמרי, אלא עדיין הוולדות והגיזות יהיו אסורות. זו הראיה של רב חיסטה, ועד כאן הראיה השנייה. הראיה השלישית בשורה הרביעית בעמוד ב' היא שוב לטובת רב ורבי יוחנן, זה ראיה של רב חיסקיה בשם רבי יוסה, והפעם זה פשוט ראיה מהמשנה שלנו או מסברה מהמשנה שלנו, וזה שהרי לפי רבי לזר במשנה אנחנו מוכרים את הכבשה הזאת לבן אדם, והוא אחרי זה צריך להקדיש אותה שוב בתור קורבן שלמים. עכשיו אם הכבשה הזאת לא יצא לחולין לגמרי, אי אפשר להקדיש אותה, דבר שהוא כבר קדוש, אי אפשר לעשות אותו קדוש עוד פעם, הרי אין משנים מקדושה לקדושה, אלא חייבים לומר כמו רב חונה ורבי יוחנן שהכבשה יצא לחולין לחלוטין, ורק אחרי זה בא אדם ומקדיש אותה שוב, הפעם לשלמים. זו הראיה השנייה, ועכשיו בשורה השישית, בסוף השורה, יש עוד משפט שקצת קשה להבין למה הוא מתייחס, מתחיל במילים בעלי מומין, ואני חושב שבפשטות זה פשוט חוזר על מה שכבר אמרנו מקודם בהקדמה, שאם יש כבשה שקדשתי ממש לקורבן, אז אמנם אפשר לפדות אותה, אבל לא לגמרי, אלא עדיין הגיזה והעבודה אסורה, לעומת זאת כאן, שמראש הקדשתי רק לבדק הבית, אז כן אפשר לפדות לגמרי לפי רב ורבי יוחנן, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ועד כאן ההערה הרביעית על מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. בשביל ההערה החמישית והאחרונה כרגע, נעשה דילוג גדול מהשורה השביעית בעמוד ב' ועד השליש התחתון, וכאן נראה מה המקור של רבי יהושע שהוא מניח שסתם הקדשה זה לקורבן עולה. אז אומר רבי זעירה בשם ריש לקיש, כתוב בויקרא כף ב' פסוק י"ח, איש איש כי יקריב קורבנו לכל נדרהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. עכשיו לא ניכנס למה הפשט בפסוק, אבל הוא דורש שהכוונה היא שכל סתם קורבן זה לקורבן עולה. עכשיו לפסוק הבא, לרצונכם תמים זכר בבקר בכסבים ובעיזים. אז כתוב כאן זכר בבקר. זכר זה בזכרים, שאם אדם הקדיש סתם זכר, מן הסתם הוא התכוון לעולה, והמילה בבקר באה לרבות שלא רק זכרים, אלא כל בקר, כלומר גם נקבות. אז הנה מקור לרבי יהושע, שאפילו כשהוא הקדיש נקבות, אנחנו מניחים שהוא התכוון לעולה, ולכן כאמור מוכרים אותה למישהו שצריך שלמים, ובכסף קונים עולה. עד כאן המקור, עכשיו מקשה על זה רבי יצחק בן רבי אלעזר, אם אתה אומר שבבקר בא לרבות גם בהמה שלא ראויה לעולה, כלומר נקבה, אז אולי תאמר שזה גם בא לרבות בעלי מומים, שגם שם נאמר שהוא התכוון לקורבן עולה, מה ההבדל בין נקבות לבעלי מומים? הרי שניהם לא ראויים, עונה רב, יש הבדל גדול, או בלשון של רב, שיבטה דחית כתם ביניהם, יש ביניהם הבדל גדול כמו המקל של ההריגה, זה מה שאומר רב, הבעיה שכנראה ההבדל היה כל כך ברור לו, שהוא לא טורח לומר לנו מה ההבדל, אז בשביל זה יש לנו את המפרשים, שאחד מהפירושים אומר שבבקר יכול לרבות רק סוגי בקר כאלו שעקרונית ראויים למזבח, לקורבנות אחרים, כמו נקבה שראויה לשלמים, פשוט לא ראויים לקורבן הספציפי הזה, לקורבן עולה. לעומת זאת, בעלי מומים הם לא ראויים בכלל. ממילא ברור שלזה המילה בקר לא התכוונה, ועד כאן הערה חמישית על מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, ראינו את המקור של רבי יהושע, מניין שאדם התכוון דווקא לקורבן עולה. ובזה סיימנו את חמש הערות על מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, עוד מעט בחלק הרביעי של השיעור נחזור עליהם עוד פעם, אבל בינתיים נעצור בזה, ובזה סיימנו בעצם את החלק השני של השיעור, שזה החלק האמצעי של המשנה, ועכשיו שבע שורות לפני סוף עמוד ב' נעבור לסיפה, לחלק האחרון של המשנה. עכשיו בנוסח של המשנה אצלנו כתוב שאומר את זה רבי אליעזר, אבל המפרשים מתקנים את זה לרבי אליעזר, ובעצם רבי אליעזר כאן חולק על רבי אליעזר מהחלק הקודם, ומסכים לרבי יהושע. כלומר גם לדעתו, סתם הקדשה זה לקורבן עולה. אז מה הוא מוסיף כאן על רבי יהושע? הוא מוסיף שרבי יהושע אמר את זה לגבי הקרבה של בהמה, שגם אם זה נקבה, התכוונתי לקורבן עולה. רבי אליעזר מוסיף שזה לא רק לגבי בהמה, אלא גם אם הקדשתי יינות, שמנים, עופות, גם באלו התכוונתי לקורבן עולה, וימכרו אותם למי שצריך להקריב אותם, ובכסף יקנו עולה. עד כאן רבי אלעזר, שכאמור הוא כמו רבי יהושע, רק קצת מרחיב אותו, ועכשיו בגמרא נראה לגבי זה שתי הערות. הערה אחת זה מה המקור שלו, אומר איש לקיש, בדיוק אותו מקור כמו שבאנו לפני רגע לרבי יהושע עצמו, מאיש איש אשר יקריב וכולי לעולה, רק שלדעתו המילה בקר באה לרבות לא רק נקבות, אלא כל דבר שקרב אל המזבח, כלומר גם יין, שמן ועופות, זו הערה הראשונה. הערה שנייה, נשים לב שלגבי עופות יש כאן חידוש, כי לגבי בקר נקבה או לגבי יין ושמן, כיוון שאנחנו מניחים שבסתם הוא התכוון לעולה, ואותם אי אפשר להביא כעולה, לכן אין ברירה אלא למכור אותם ובכסף להביא עולה. אבל לגבי עוף, הרי את העוף עצמו גם אפשר להביא כעולה. אז למה כאן כזה ברור לך שהוא התכוון דווקא לעולת בקר? אולי הוא פשוט התכוון לעולת העוף, כלומר לעוף הזה עצמו, ואז העוף קדוש, לא בקדושת דמים, למכור אותו וכולי, אלא פשוט העוף עצמו קדוש, ונקריב אותו כעולה, אלא בכל זאת מחדש רבי אלעזר שזה לא כך. ולמה? כי מהמילה בקר הוא לומד לא רק לגבי הדבר שאותו הוא הקדיש, שכל דבר הקרב אל המזבח הוא מתכוון לעולה, אלא מהמילה הזאת גם לומדים לגבי הדבר שאליו הוא מתכוון, שהוא מתכוון לא לכל סוג של עולה, אלא דווקא לעולת בקר. לכן גם כשמדובר בעוף, אנחנו מניחים שהוא התכוון לעולת בקר, וגם אותה צריך למכור ורק בכסף לקנות עולת בקר. עד כאן הערה שנייה, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ובזה סיימנו את הדיון על הסיפה, ועד כאן בעצם שלושת החלקים הראשונים של השיעור, דיברנו בהם על הרישה, על האמצע ועל הסיפה של המשנה. עכשיו נשאר לנו עוד חלק אחרון, שהאמת היא שהוא קשור לחלק השני ולחלק השלישי, אבל שמרנו אותו לסוף כי הוא קצת מורכב וגם בגמרא הוא מפוצל לשני אזורים והדפתי לרכז את זה, והנושא זה קדושת דמים מול קדושת הגוף. עד עכשיו כשדיברנו על מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, אז פחות התמקנו באם זה קדושת דמים או קדושת הגוף, אלא יותר באם הוא התכוון להקדיש לבדק הבית, או שהוא התכוון להקדיש למזבח. אבל נשים לב שבין לאפשרות הזו ובין לאפשרות הזו מדובר רק בקדושת דמים. למה? אז לפי רבי אליעזר שהוא התכוון לקדושת בדק הבית, אז ודאי שזה קדושת דמים, כי בדק הבית זה לא קורבן, זה תמיד קדושת דמים. אבל גם לפי רבי יהושע, שאנחנו אומרים שהוא התכוון לעולה, גם כאן זה לא קדושת הגוף של עולה, אלא רק קדושת דמים של עולה. איך אני יודע? כי יש לנו כלל שקדושת דמים אפשר למכור או לפדות גם בלי שנפל בו מום. אבל קדושת מזבח, כלומר הקדשה של דבר שכבר עכשיו מיועד לעלות על המזבח, אי אפשר סתם למכור או סתם לפדות, אלא רק אם נפל בו מום. וממילא לא יכול להיות שלפי רבי יהושע זה קדושת מזבח, כי הרי לפי רבי יהושע, אם הוא הקדיש כבשה, אז ההקדש מוכר את הכבשה למישהו שצריך קורבן שלמים, והוא יקריב אותו כשלמים, כלומר ברור שמדובר שאין כאן מום, כי הרי אחרת הקונה לא יכול להקריב אותו, ובכסף ההקדש יקנה קורבן עולה, אז ברור שלא מדובר פה בקדושת מזבח, כי אם זה היה קדושת מזבח, לא אפשר למכור אותו בלי מום. אז שוב, לפי רבי יהושע בחלק השני של המשנה, ואותו דבר לפי רבי אלעזר בחלק השלישי, אנחנו מצד אחד מניחים שהוא התכוון לקדושת מזבח, ספציפית לקורבן עולה, אבל לא לקדושת הגוף של קורבן עולה, אלא רק לקדושת דמים של קורבן עולה. ובעצם יוצא לנו מכאן עיקרון של רבי יהושע ורבי אלעזר, שכשאדם מקדיש דבר שהוא לא יכול להיות, כלומר נקבה לעולה, זה אמנם תופס, אבל רק בקדושת דמים, לא בקדושת הגוף. זה רבי יהושע ורבי אלעזר. לגבי רבי אליעזר, אנחנו לא יודעים מה הוא אומר לגבי זה, כי לדעתו הוא בכלל לא התכוון למזבח, הוא התכוון לבדק הבית, אז שם ברור שהוא התכוון לקדושת דמים. מה שעכשיו חידשנו זה שגם לרבי יהושע ורבי אלעזר, שהוא התכוון לקדושת מזבח, עדיין זה לא קדושת הגוף של הקורבן, אלא רק קדושת דמים למזבח. זה רבי יהושע ורבי אלעזר, וזה היה סוג של הקדמה. עכשיו בא רבי יוחנן ואומר שבעצם מה שאמרנו עכשיו, שאם הוא מקדיש נקבה לעולה זה רק קדושת דמים, זה בעצם מחלוקת תנאים בברייתא. מה כתוב שם בברייתא? אז בברייתא, בניגוד למשנה שלנו, לא מדובר באדם שקדיש סתם ואנחנו מניחים שהוא התכוון לעולה, אלא שם הוא אומר בפירוש למה הוא מתכוון. הבעיה היא שהוא התכוון לדבר שלא יכול להיות. כלומר, הוא לקח נקבה והוא הקדיש אותה או לקורבן עולה או לפסח או לאשם, שבשלושתם אי אפשר להקדיש נקבה. והשאלה היא, מה עושים עם זה? אז כאמור, שלוש דעות. הנקם אומר שזה כן נתפס בקדושת הגוף, רבי שמעון אומר שרק במקרה הראשון של עולה זה נתפס בקדושת הגוף, אבל בפסח והשם לא, עוד מעט נסביר למה. ודעה שלישית זה רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, שזה כאמור כמו רבי יהושע ורבי אלעזר אצלנו, שהוא אומר שזה לא נתפס בכלל בקדושת הגוף, אלא רק בקדושת דמים. אז הנה, מצאנו מי התנה שסובר כמו רבי יהושע. אגב, אם נשאל מה נפקמינה, אם זה קדושת דמים או קדושת הגוף, אז נפקמינה אחת כבר הזכרנו, וזה האם אפשר לפדות או למכור את זה, שאם זה קדושת הגוף אי אפשר סתם ככה, אלא צריך מום, ואם אין לה עדיין מום, אז יש דין שנקרא תראה עד שתסתאב, כלומר ניתן לה להסתובב באיזה מקום עד שיהיה לה מום שפוסל אותה, ואז נוכל לפדות או למכור. לעומת זאת, אם זה קדושת דמים, אפשר לפדות ככה סתם בלי שום מום, זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, שאותה ברייתא מזכירה במפורש, זה לגבי הדין של תמורה. שאם אני ממיר קורבן בקורבן אחר, אני גם עובר על איסור המרה, וגם עכשיו שני הקורבנות יהיו קדושים, הדין הזה של תמורה חל רק בקדושת הגוף ולא בקדושת דמים. בכל אופן, זו הברייתא עם שלוש הדעות. עוד פעם שנזכור, לפי תנא קמא יש קדושת הגוף, לפי רבי שמעון יש קדושת הגוף רק כשהוא הקדיש לעולה, אבל לא כשהוא הקדיש לפסח ולאשם. לפי רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, אין קדושת הגוף באף אחד מהמקרים, אלא רק קדושת דמים, כמו רבי יהושע ורבי אלעזר אצלנו. אז ראינו כמו מי רבי יהושע ורבי אלעזר, ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את אותה הברייתא, נראה לגבי ארבעה דיונים, שלושה מהם קשורים לדעות בברייתא עצמה, דיון אחרון קשור גם לברייתא, אבל גם לרבי אלעזר במשנה שלנו. שימו לב שהדיונים מפוצלים, חלק מהם בחלק המרכזי של י"ב עמוד ב', וחלק בי"ג עמוד א', כמו שעוד מעט נראה. בואו נתחיל. אז דיון ראשון זה להבין את דעת רבי שמעון. רבי שמעון כאמור אמר שאם הוא שחט נקבה לעולה, אז זה קדושת הגוף. אם הוא שחט לפסח ואשם, אז זה קדושת דמים. מה הסברה? אומר רבי יוחנן, כי אמנם בפועל אי אפשר להקריב נקבה לא לעולה, לא לפסח ולא לאשם, אבל בכל זאת, לעולה יש לה קצת שייכות, לפסח ואשם לא. למה? כי אמנם נקבת בקר אי אפשר להקריב כעולה, אבל בעוף אפשר להקריב גם נקבה כעולה, כי בעוף לא אכפת לי לא מאמין ולא אם יש מום, מקריבים. אז כיוון שלנקבה יש שייכות לעולם העולה, לכן גם אם הוא כיוון לקורבן עולת בקר, כן יהיה לעוף הזה קדושת הגוף של עולה. זו דעת רבי שמעון. ועכשיו, ממש באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה את ההמשך של אותה ברייתא, ששם אומר רבי, לפי הגיון הזה של רבי שמעון, צריך לומר את זה לא רק כשהוא שחט לעולה, אלא גם כשהוא שחט לפסח, כי לנקבות יש גם איזושהי שייכות לפסח. למה? כי הרי מותר הפסח, כמו שלמדנו לא מזמן, הולך לשלמים, והרי שלמים אפשר להביא נקבה, אז בעקיפין יוצא שלנקבות יש גם שייכות לפסח. זו דעת רבי, ועל זה מקשה הגמרא, אוקיי, לפי הגיון הזה שגם לזה אתה קורא שייכות, אז אתה צריך להגיד את זה לא רק לפסח, אלא גם באשם, כי הרי כמו שמותר הפסח הוא שלמים, גם מותר אשם לעולה, והרי כבר אמרנו שלנקבה יש איזושהי שייכות לעולה, ממילא בעקיפין יש לה גם שייכות לאשם, אז יוצא שגם לאשם זה צריך להיות קדוש בקדושת הגוף, ולא רק קדושת דמים. זו השאלה, מה ההבדל בין פסח לבין אשם? עונה רבי יבין, יש הבדל גדול. כשאנחנו אומרים שמותר הפסח הולך לשלמים, זה אותו קורבן עצמו שנשאר מיותר, הוא עצמו הולך לשלמים. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים שמותר אשם הולך לעולה, זה לא שהקורבן אשם עצמו, שאיכשהו נותר מיותר, ילך לאשם, אלא הוא יראה עד שיסתב, כלומר שיהיה לו מום, ימכרו אותו, ורק בכסף יקנו לה. ממילא שהאיכות של האשם לעולה היא יותר עקיפה מהשאיכות של הפסח לשלמים, ולכן למרות שבפסח לפי רבי אני כן יכול לומר שיש לנקבה איכשהו שאיכות לזה, באשם אני לא אומר את זה, כי אפילו שעולת העוף כן בא נקבה, עדיין הקשר בין האשם לעולה הוא יותר עקיף. ועד כאן הערה ראשונה על השלוש דעות באותה ברייתא, הסברנו את הדעה האמצעית, דעת רבי שמעון. בשביל הערה השנייה נחזור חזרה מהשליש התחתון של עמוד ב' ועד הרבע העליון של עמוד ב', ונשים לב שבברייתא הזו יש בעצם מחלוקת מה רבי שמעון אמר. דעה אחת אומרת שרבי שמעון אמר את הדעה האמצעית, שאם זה לשם עולה זה קדושת הגוף, אם זה לשם פסח או אשם זה קדושת דמים, ואילו רבי שמעון בן יהודה אומר שרבי שמעון לא אמר את זה, אלא לדעתו הוא אמר שבשום מקרה זה לא קדושת הגוף. אז עכשיו בדיון השני אומר לנו רבי יוחנן, מאיפה רבי שמעון בן יהודה יודע שזה מה שרבי שמעון באמת אמר? אז אומר רבי יוחנן, הוא יודע את זה כי יש ברייתא אחרת לגבי מקרה די דומה, וזה אדם שלקח כבש והקדיש אותו לשם קורבן אשם, שזה בסדר. הבעיה היא שהוא לקח כבש בגיל הלא נכון. מה הגיל הנכון? אז יש שני סוגים של קורבן אשם, אשם נזיר ואשם מצורע צריך להביא כבש בן שנה, כלומר בשנה הראשונה של החיים שלו, אבל אשם גזלות, אשם מעילות ואשם שפחה חרופה מביאים כבש בן שנתיים, כלומר בשנה השנייה של החיים שלו, מה שנקרא עיל. והשאלה באותה ברייתא זה מה אם אדם לקח את הכבש הלא נכון, כלומר הקדיש כבש בן שנה לאשם גזלות למשל, או כבש בן שנתיים לאשם נזיר למשל, ובזה יש מחלוקת. תנקם אומר שזה כשר, כלומר זה קדוש בקדושת הגוף, מקריבים אותו, אבל הבעלים לא יצאו די חובה. לעומת זאת רבי שמעון אומר שהקורבן פסול, כלומר אין לו קדושת הגוף, זה שם באותה ברייתא. עכשיו בא רבי שמעון בן יהודה, לפי הסבר של רבי יוחנן, ואומר, אם כשאדם לקח את המין הנכון, רק טעה בגיל, בכל זאת אומר רבי שמעון שאין קדושת הגוף, אז אצלנו במשנה שהוא בכלל לא לקח את המין הנכון, כלומר הוא לקח נקבה במקום זכר, אז ודאי שרבי שמעון יאמר שאין קדושת הגוף. ככה מסביר רבי יוחנן, מניין רבי שמעון בן יהודה, שכך אמר רבי שמעון, שבשלושת המקרים אין קדושת הגוף, אלא רק קדושת תמים, ועד כאן ההערה השנייה. בזה סיימנו כמעט את כל עמוד ב', עוד מעט נחזור לעמוד ב', אבל בינתיים, בשביל ההערה השלישית על המחלוקת הזאת, אנחנו צריכים לדלג מהסוגריים, עדיין בערך בשליש העליון של עמוד ב', במילים אמר רבי יוחנן, ועד השורה השביעית בי"ג עמוד א', שם הגמרא מביאה מקור לדעות של הברייתא. לאיזה דעות היא מביאה מקור? אז האמת היא שהיא מביאה רק מקור אחד, פסוק בויקרא כ"ז, פרשת בחוקותיי, אבל יש מחלוקת למי הפסוק הזה מהווה מקור. חבריי אמרו בשם רבי יוחנן שזה מקור לדעה האחרונה, רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, לעומת זאת קצת אחרי זה רבי זעירא בשם רבי אלעזר אומר שזה דווקא מקור לדעה הראשונה לתנא קמא. בכל מקרה, בין את זה ובין את זה נדחה בתחייה דומה. בואו נראה את הפסוק ומה המקורות. אז הפסוק זה כאמור ויקרא כ"ז, בפסוק י' כתוב שם לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, כלומר הנה המקור לאיסור תמורה שהזכרנו מקודם. ואז פסוק י' א' אומר ועם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה וכו'. וכרגע הגמרא מבינה שמה שהפסוק בעצם אומר שאם יש בהמה טמאה, כלומר בהמה אשר לא יקריבו ממנה שאי אפשר להקריב אותה, אז לה אין איסור תמורה. כלומר אין לה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים. זה מה שכרגע הגמרא מבינה, ומתוך זה כאמור יש לנו שני כיוונים למי זה מהווה מקור. אז חבריה בשם רבי יוחנן אמרו שזה מהווה מקור לדעה האחרונה בברייתא, כלומר רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון. למה? כי אומר רבי יוחנן, לכאורה מילה טמאה בפסוק מיותרת, הרי כבר כתוב אשר לא יקריבו ממנה, כלומר ברור שמדובר שהוא הקדיש משהו לקורבן שאי אפשר להקריב אותו לקורבן הזה, אז למה יש בכל זאת את המילה טמאה? אומר רבי יוחנן, בשביל להרחיב לומר שלא רק אם ממש אי אפשר להקריב, אלא גם אם היא רק טמאה באותו שם, כלומר למשל נקבה שלעולה אי אפשר להקריב, אבל לקורבנות אחרים אפשר, גם על זה הפסוק מדבר. כלומר גם זה אין לו איסור תמורה, כלומר הוא רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף, והנה ראיה לדעה האחרונה בברייתא, שכשהוא מקדיש לעולה אין לזה קדושת הגוף. זה לפי חבריה בשם רבי יוחנן, זה כיוון אחד. כיוון שני זה כיוון בדיוק הפוך, אומר רבי זעירה בשם רבי אלעזר, שעד רבה זה דווקא מקור לתנא קמא. למה? כי לדעתו דווקא המילה קורבן נראית כאן מיותרת. הרי מספיק לכתוב אשר לא יקריבו ממנה להשם. למה כתוב אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם? בשביל להדגיש לנו שמתי אין איזה קדושת הגוף, דווקא אם זה דבר כזה שאי אפשר להקריב אותו לשום קורבן. אז אין לו קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. אבל אדם שהקדיש נקבה לעולה, אמנם לעולה אי אפשר להקריב אותה, אבל לשלמים אפשר. ולא רק זה, גם רק קצת מתקנת ואומרת, אפילו אם אדם יקדיש בהמה שרבעה או נרבעה, אז אמנם אי אפשר להקריב אותה לשום קורבן, אבל את המין שלה כן אפשר אם היא לא הייתה רובעת או נרבעת. גם זה לא כלול בפסוק. כלומר, בכל המקרים האלו, אנחנו עדיין אומרים שיש לזה קדושת הגוף ולא רק קדושת המין. מתי אין איזה קדושת הגוף לדעה הזאת? רק אם אי אפשר להקריב את זה לשום קורבן. כלומר, בהמה טמאה, כלב. בזה באמת אין לו קדושת הגוף, אלא רק קדושת המין. אבל כאמור, נקבה לעולה, יש לזה קדושת הגוף. כלומר, הנה ראיה לדעה הראשונה, תנא קמא, שיש לו קדושת הגוף. אז אלה שני הכיוונים ההפוכים, איך ללמוד מהפסוק, כשכאמור המשותף לשני הכיוונים זה שהפסוק בא לומר לנו שיש בהמות כאלו שאם יקדישו אותם, אז באמת אין להם קדושת הגוף. ההבדל בין הכיוונים זה רק לגבי לאיזה בהמות הפסוק מתייחס, אבל כמו שהבטחנו, באה הגמרא ואומרת, שני הכיוונים לא נכונים, והיא דוחה את שניהם, והיא אומרת, לא הבנתם בכלל את הפסוק. הפסוק בכלל לא בא לומר שיש דברים כאלו שאם נקדיש אותם, לא יהיה להם קדושת הגוף. הרי ברור שהפסוק מדבר על דברים כאלה שיש להם קדושת הגוף. כי הרי אם נמשיך לקרוא, אז כתוב שאיך פודים את מה שהפסוק מדבר עליו? כתוב, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן מה שנקרא העמדה והערכה. לא ניכנס לפרטים של מה זה, אבל זה ברור שזה דווקא כשיש קדושת הגוף. אז ודאי שהפסוק לא מדבר על מה שדיברתם, הפסוק לא בא לומר לנו שיש פה דברים שאין להם קדושת הגוף, אלא מסבירים המפרשים שהפסוק בכלל מדבר לא על בהמה טמאה באמת כמו כלב, אלא על בהמה טהורה רגילה שפשוט יש למום. זה מה שהתורה התכוונה כשאמרה טמאה, לא באמת טמאה, אלא בהמה עם מום, והפסוק מלמד שבאים לכהן ופודים אותה, וממילא אין מכאן שום ראיה לנושא שלנו, כי שוב, הפסוק לא מדבר על למי אין קדושת הגוף, אלא גם בפסוק הזה מדובר על בהמה שיש לה קדושת הגוף, פשוט נפל במום. עד כאן הדיון השלישי, הבאנו פסוק עם ניסיון להוכיח ראיה לכאן ולכאן ודחינו, ובזה בעזרת השם סיימנו את הגמרא ביוד ג', הגענו להלכה ה', ועכשיו בשביל הדיון הרביעי והאחרון, נחזור חזרה לקטע קצר שדילגנו עליו שלוש שורות לפני סוף י' ב' עמוד ב', שזה מחזיר אותנו לדעת רבי אלעזר במשנה שלנו. שמרנו את זה רק לעכשיו, כי עוד מעט מה שנראה מבוסס על הברייתא עם שלוש הדעות שראינו מקודם. נזכיר שרבי אלעזר עקרונית סובר כמו רבי יהושע, שכשאדם מקדיש בסתם הוא מתכוון לקורבן עולה, רק שרבי אלעזר אמר את זה לא רק לגבי אם הוא הקדיש נקבה, אלא גם אם הוא הקדיש יין או שמן או עוף, גם אז הוא מתכוון לעולת בקר. ואמרנו שלגבי עוף זה חידוש שאנחנו לא אומרים שהוא מתכוון לעולת העוף, אלא דווקא לעולת בקר, לכן נמכור את העוף, ובכסף נקנה עולת בקר. זה רבי אלעזר, ועכשיו בא רבי ירמיה ומקשה עליו. הוא אומר, בסדר, אני מבין שגם כשאדם מקדיש סתם עוף, אפילו שיש דבר כזה עולת העוף, בכל זאת, אתה רבי אלעזר אומר שהוא לא התכוון לעולת העוף, אלא לעולת בקר. אומר רבי ירמיה, את זה אני מבין, אתה בזה סובר כמו רבי יהושע, שבסתם אנחנו תמיד מניחים שהוא התכוון לדבר הכי גבוה שיש, וזה עולת בקר. בסדר, על זה אני לא מתווכח. על מה אני כן מתווכח? אני מתווכח על זה שאתה אומר שזה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף. למה? כי אם נחזור שנייה לסברה של רבי שמעון, הדעה האמצעית בברייתא, למה הוא אמר שאם אדם מקדיש כבשה לעולה זה קדושת הגוף? כי אמנם בבקר נקבה אי אפשר להקריב כעולה, אבל כיוון שבכל זאת לנקבות יש שייכות בעולם של קורבנות העולה, כי בעוף כן אפשר, זה מספיק שייכות בשביל לומר שגם הכבשה הזאת יהיה לה קדושת הגוף ולא רק קדושת דמים. זה היה רבי שמעון. עכשיו אני יודע שרבי אלעזר חולק על רבי שמעון, כי רבי אלעזר הוא כמו רבי יהושע, ששניהם כמו הדעה האחרונה בברייתא, לא כמו דעה אמצעית. והרי לפי הדעה האחרונה, רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, זה שיש איזושהי שייכות דרך עולת העוף, זה לא מספיק, וזה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף. אבל אומר רבי ירמיה, זה אני מבין כשהוא הקדיש בקר, ואתה רוצה לומר שיש שייכות, כי אם זה היה עוף, זה יכול להיות נקבה. זה אני מבין. אבל כאן, הוא לא הקדיש נקבת בקר לשם עולת בקר. הוא הקדיש עוף לשם עולת בקר, והרי עוף יש לו הכי שייכות בעולם לקורבן עולה. העוף עצמו יכול להיות עולה. אז אמנם הוא עצמו אי אפשר להקריב אותו, כי הרי הוא הקדיש אותו לעולת בקר, וזה לא בקר, זה עוף. אבל עדיין, יש לו כזאת שייכות, אז שלפחות יהיה לו קדושת הגוף, ולא רק קדושת המים. זו הקושייה, ורק נעיר בסוגריים שתי הערות. א', נסיר לשים לב שהקושיה מבוססת על ההיגיון של רבי שמעון, שאם יש לזה שייכות, אז זה אמור להיות קדושת הגוף ולא רק קדושת המים, אבל בכל זאת רבי ירמיה חושב שגם רבי אלעזר חייב להסכים להיגיון הזה, לפחות במקרה שלנו, שהוא יקדיש אוף. דבר שני בסוגריים, מה בעצם רבי ירמיה רוצה, כשהוא אומר שזה יהיה קדושת הגוף? הרי להקריב את זה אי אפשר, כי הוא קריב את זה לקורבן עולת בקר, וזה לא בקר, זה אוף. אז מה בעצם רוצה רבי ירמיה שיקרה? מה שהוא רוצה זה שלא אפשר לעשות עם הקורבן הזה כלום. כלומר, שלא נוכל למכור אותו ולקנות בכסף עולת בקר. למה? כי הרי כבר אמרנו מקודם שכשדבר הוא קדוש בקדושת הגוף, אי אפשר סתם לפתות אותו. צריך שיהיה מום, אבל זה עובד בבקר. באוף, מום לא מפריע לנו. מום לא פוסל בכלל באוף. וממילא, לא רק שהוא לא פוסל, הוא גם לא מאפשר לפדות. הוא חסר משמעות. כלומר, בעצם אוף שהוא קדושת הגוף, אי אפשר לפדות אותו. כלומר, לפי השאלה של רב ירמיה, אם נגדיר את האוף הזה לא כקדושת דמים, אלא כקדושת הגוף, לא נוכל לפדות את האוף, לא נוכל להקריב אותו, פשוט נחכה שהוא ימות. זו השאלה של רב ירמיה, ועל זה עונה רבי יוסי בשורה הראשונה ביוד ג' עמוד א', עקרונית אתה צודק, היינו יכולים לומר שבאמת זה יהיה קדושת הגוף, אבל במצב כזה, שאם זה יהיה קדושת הגוף, לא נוכל לעשות איתו כלום, לא להקריב ולא לפדות, אז ברור לנו שהמקדיש לא התכוון למצב כזה, אלא כנראה שהוא התכוון לא לקדושת הגוף, אלא רק לקדושת המים, ולכן לרבי אלעזר זה רק קדושת המים ולא קדושת הגוף. זו התשובה של רבי יוסי, ועד כאן הדיון הרביעי על אותה ברייתא, ובזה בעזרת השם סיימנו את דף י"ב, דף מאוד ארוך ומאוד מורכב, יישר כוח למי ששרד איתנו עד כה, יש לנו סיכום של הכל באתר ותרשים ורואים את זה בעיניים, כדאי לראות שם עוד פעם, זה עוזר להבין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום על אדם שהקדיש נכסים, ואנחנו לא יודעים האם הוא התכוון לבדק הבית או למזבח. אז אם מדובר בכיסא, שולחן, ודאי שזה לבדק הבית. אבל אם יש שם דברים שראויים למזבח, לא ברור למה הוא התכוון. ולגבי זה ראינו במשנה רישא, אמצע וסיפא. ברישא שמדובר שנמצאו בנכסים קטורת, שזה דבר שאי אפשר להקריב אותו כקורבן יחיד, אלא רק כקורבן ציבור, והוא הרי אדם יחיד, אז ודאי שהוא לא יתכוון למזבח, אלא רק לבדק הבית, וזה מכניס את ההקדש לסוג של מלכוד. כי מצד אחד, אמנם זה רק לבדק הבית, אבל כיוון שזה ראוי למזבח, זה לא יוצא מידי מזבח, ומחייבים לדאוג שבסוף זה יוקרב, אבל מצד שני, לא יכולים פשוט להקריב את זה, כי אי אפשר להקריב מבדק הבית, אלא צריך לקנות את זה מכספי תחומת הלשכה, ולכן מה שעושים זה מוצאים את הקטורת לחולין, וקונים את זה בחזרה מהלשכה. איך מוצאים לחולין? על ידי שכר האומנים, ובזה ראינו מחלוקת איך בדיוק. לפי רבי עקיבא פשוט משלמים עם הקטורת לאומנים, וזה מוציא את הקטורת לחולין, ואז קונים את זה מהם בחזרה בכספי הלשכה, ואז מקריבים. לפי בן עזאי אי אפשר, כי זה שישלמו בקטורת לאומנים לא יוציא את הקטורת לחולין, כי אי אפשר לפדות אותה על מלאכה, אלא רק על דבר פיזי, ולכן משלמים לאומנים בכסף מבדק הבית, ואז מוכרים להם את הקטורת, והם נותנים חזרה את הכסף, ואז קונים מהם בחזרה את הקטורת מכספי הלשכה ומקריבים. עד כאן החלק הראשון במשנה. בגמרא ראינו על זה שלוש הערות, שתיים מהם כבר אמרנו. הערה השלישית זה שכל זה נכון לרבי יוחנן, אבל לפי רבי הושעיה לא יכול להיות שסתם אדם הכין קטורת בבית וזה ראוי למזבח, כי צריך להכין את הקטורת בכלי שרת, ולכן צריך להאמין שלא מדובר פה על סתם אדם אלא על מישהו מבית אבטינס, שזה היה המקצוע שלהם להכין את הקטורת, ובאמת הוא הכין את זה בכלי שרת ופשוט שילמו לו בקטורת הזאת, ואז הוא הקדיש, ואז קרה כל הסיפור, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, שוב מדובר על אדם שהקדיש מהנכסים שלו, ומצאנו שם לא קטורת, אלא בהמות, וכאן כבר זה לא ברור למה הוא התכוון. יכול להיות שהוא התכוון לבדק הבית, יכול להיות שהוא התכוון למזבח, ובזה יש מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע. רבי אלעזר מניח שהוא התכוון לבדק הבית, אפילו שעקרונית זה אסור, כי אם אדם מקדיש בהמה, הוא צריך להקדיש דווקא למזבח ולא לבדק הבית, אבל אם הוא עשה את זה, זה תופס, וככה מניח רבי אלעזר. רבי יהושע אומר שמניחים שהוא התכוון למזבח. זו המחלוקת, וניכנס קצת יותר לפרטים. לפי רבי אלעזר שמבין שזה לבדק הבית, אמנם זה לבדק הבית, אבל עדיין יש כלל שדבר שראוי למזבח לא יוצא מידי מזבח, ולכן אי אפשר סתם למכור את הבהמות האלו, אלא צריך למכור דווקא לאדם שצריך להקריב קורבן, ימכרו לו, והוא יקדיש את זה חזרה ויקריב כקורבן. זה רבי אליעזר. רבי יהושע כאמור אומר שמניחים שהוא התכוון למזבח, זה א', וב' הוא גם אומר שמניחים שהוא התכוון דווקא לעולה. ולכן, אם זה זכר, יקריבו פשוט לעולה, אם זה נקבה, ימכרו למישהו שצריך שלמים, הוא יקריב את זה כשלמים, ומהכסף שקיבלו, יקנו זכר ויקריבו כעולה. עד כאן המחלוקת. בגמרא, ראינו לזה כמה הערות. הערה אחת זה שהמשנה בתמורה היא כמו רבי אליעזר, כי אומרת שסתם הקדשות זה לבדק הבית. הערה שנייה זה שמביאים מקור לרבי אליעזר, שסתם הקדש לבדק הבית. הערה שלישית זה שיש מחלוקת משולשת במה בעצם מדובר כאן. לפי רבי זרע מדובר שהוא הקדיש כל מיני נכסים, אבל אם הוא הקדיש רק בהמות, אז ודאי הוא התכוון למזבח. לפי רבי בו זה בדיוק להפך, מדובר שהוא הקדיש רק בהמות, אבל אם הוא הקדיש כל מיני נכסים, אז ודאי שהוא התכוון שגם הבהמות הם לבדק הבית. דעה שלישית זה רבי יוחנן, שהם נחלקו בשני המצבים. זאת הערה שלישית. הערה רביעית, לפי רבי אליעזר שמוכרים את הכבשה למישהו ויוצאת לחולין, ואז אותו מישהו צריך להקדיש אותה שוב לשלמים ולהקריב אותה, מה קורה בזמן הביניים? האם היא יוצאת לגמרי לחולין, או שחלבה וולדותיה עדיין אסורים? רב ורבי יוחנן אומרים שיוצאת לגמרי לחולין, רב חיסטה אומר שלא לגמרי, הבאנו ראיה לרב ודחינו, הבאנו ראיה לרב חיסטה ולכאורה לא דחינו, ובסוף הבאנו עוד ראיה לרב מהמשנה שלנו, כי הרי אותו אדם שקנה, הוא צריך אחרי זה להקריב אותה כשלמים, והרי אם היא עדיין קצת קדושה, הוא לא יכול להקדיש אותה לשלמים, היא כבר קדושה, לא משנים מקדושה לקדושה, אלא ודאי שיצא לחולין לגמרי, זאת הייתה הערה רביעית. הערה החמישית הייתה מקור לרבי יהושע שאנחנו מניחים שהוא התכוון לעולה, וזה מאיש איש וכולי אשר יקריב קורבנו וכולי, להשם לעולה, מכאן שהוא מתכוון לעולה, ובפסוק הבא לרצונכם תמים זכר בבקר, בבקר מרבה, שלא רק זכר אלא גם נקבות, תמיד הוא מתכוון לעולה. על זה הקשה רבי יצחק בן רבי אלעזר, אולי תגיד שלא רק בנקבות אלא גם בבעלי מומים, וענינו, לא, בבקר לא כולל כאלה שאי אפשר להקריב אותם בכלל, כלומר בעלי מומים, זאת הייתה הערה חמישית, ועד כאן לגבי האמצע למשנה, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. בחלק השלישי עברנו לסיפה של המשנה, וזה דעת רבי אלעזר, שהוא עקרונית מסכים לרבי יהושע שהוא מתכוון לעולה, רק הוא אומר את זה לא רק לגבי אם הוא הקדיש נקבה לעולה, אלא גם הוא הקדיש יין, שמן, עופות, גם כאן הוא התכוון לעולה, ראינו שהמקור שלו זה אותו מקור של רבי יהושע, וגם אמרנו שבעופות יש חידוש שיכולנו לכאורה לומר שהוא פשוט התכוון באמת להקריב את העוף כעולה, כמה שמלן שלו, הוא התכוון לעולת בקר, ולכן ימכור את העוף ובכסף יקנה עולת בקר. זה היה לגבי הסיפה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בחלק הרביעי שמתייחס לשני החלקים האחרונים, דיברנו על קדושת דמים מול קדושת הגוף. אמרנו שכל הדעות במשנה בעצם אמרות שהקדושה כאן נראה קדושת דמים, כי לפי רבי אליעזר שזה לבדק הבית זה ודאי קדושת דמים, וגם לרבי יהושע ולרבי אלעזר שהוא התכוון לקורבן עולה על המזבח, עדיין זה רק קדושת דמים. כי הרי אם זה היה קדושת הגוף, אי אפשר היה למכור את זה, צריך שיהיה מום. ואם יש מום, אז אי אפשר לתת את זה למישהו אחר שצריך שלמים להקריב, אלא ודאי שאין מום, ובכל זאת מוכרים את זה. כלומר, זה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף. זה במשנה שלנו, ואז בא רבי יוחנן ואמר שבעצם זה מחלוקת תנאים, והוביא ברייתא לגבי אדם שהקדיש נקבה לעולה, לפסח או לאשם, שאי אפשר כמובן להקריב אותם, אז תנא קמא אומר שיש לזה קדושת הגוף, בניגוד למשנה שלנו, רבי שמעון אומר שרק כשהוא כיוון לעולה יש קדושת הגוף, עוד מעט נראה למה, ורבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון אמר שבכולם אין קדושת הגוף אלא רק דמים, כמו רבי יהושע ורבי אלעזר במשנה שלנו. אז ראינו כמו מי המשנה, ואגב זה, ראינו עכשיו ארבעה דיונים על אותה ברייתא, קצת על המשנה. דיון ראשון זה הסברנו את רבי שמעון הדעה האמצעית, שרק בעולה, כי אמנם נקבה אי אפשר להביא כבקר לעולה, אבל כן אפשר להביא לעולת העוף, לכן כיוון שיש שייכות, אז כן יש קדושת הגוף, ורבי אמר שאותו הגיון שייך גם בפסח, כי מותר פסח לשלמים, ורבי אבין הסביר למה זה לא שייך באשם, אפילו שמותר אשם לעולה, זה היה דיון ראשון. דיון שני אומר רבי יוחנן איך רבי שמעון בן יהודה ידע שלפי רבי שמעון זה לא קדושת הגוף אלא קדושת דמים. הוא ידע את זה מזה שהוא אמר דבר דומה לגבי אשם, שאם אדם מקריב אשם לא בגיל הנכון זה רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף, אז כל שכן כאן שזה לא המין הנכון ודאי שזה רק דמים ולא גוף. זה דיון שני. דיון שלישי זה מה המקור לכל הדעות. אז ראינו פסוק בויקרא כ"ז שמדם מקדיש במה שאי אפשר להקריב אותה, כתוב כל במה טמאה אשר לא יקריבו ממנה, אז הדין הוא שאין לה תמורה, כלומר לכאורה הכוונה היא שאין לה קדושת הגוף. וראינו שני כיוונים למי הפסוק הזה ראיה. כיוון ראשון זה ראיה לדעה האחרונה בברייתא, שכל מי שאי אפשר להקריב כמו נקבה לעולה, אז אין קדושת הגוף אלא רק דמים. כיוון שני זה ראיה דווקא לדעה הראשונה בברייתא, שרק אם ממש אי אפשר להקריב אותה לשום דבר, אז זה קדושת דמים, אבל אחרת זה כן קדושת הגוף. בכל אופן את שני הכיוונים דחינו, כי באמת הפסוק מדבר לא על זה ולא על זה, אלא דווקא על במה שיש לקדושת הגוף, ופשוט נפל במום, ולכן הולכים לכהן ופודים אותה. זה היה דיון שלישי. טיעון רביעי זה לגבי רבי אלעזר במשנה, שכשר רבי ירמיה, איך אתה אומר שאם אדם מקדיש אוף לשם עולת בקר, אפילו שאי אפשר להקריב כמובן אוף לעולת בקר, איך אתה אומר שאין לה בכלל קדושת הגוף? הרי יש באוף הזה כזה שייכות לקורבן עולה, ובעצם מה שרבי ירמיה רוצה זה שאם יש לזה קדושת הגוף, לא נוכל לעשות עם זה כלום, כי להקריב אי אפשר, כי זה לא בקר, וגם לפדות אי אפשר, כי קורבן אוף עם קדושת הגוף אי אפשר לפדות. ועל זה ענה רבי יוסי, שכיוון שאי אפשר לעשות עם זה כלום, ודאי שהמקדיש לא התכוון לזה, אלא רק לקדושת דמים. כל טוב.